שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות ובאמת שלושה. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9, 105.3, ואנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי, ונלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בבוקר, וגם את הצופים של כאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. והיום אנחנו בספשייל לונה פארק או פארקי שעשועים. התלבטנו אם לקרוא לזה לונה פארק, כי זו לדעתי בישראל ועוד מעט מאוד מדינות קוראים לזה לונה פארק, נכון?
רק בישראל.
פארק ירח, לונה זה ירח, נכון?
כן.
בלטינית וכולי. אבל כן, רק בישראל את חושבת?
אני מכירה את המושג לונה פארק, אבל לא קשור לפארקי שעשועים.
יש לונה פארק אחר שם? מה יש בו?
אצטדיון הופעות.
כלונה פארק, אוקיי, אז שלא יעבדו אליכם שם בחול אם מוכרים לכם לונה פארק, ובסוף תראו הופעה של להקת היפסטרים מוזרה. מי שכבר דיברה כאן, שמעתם את כולה, ויכולתם לראות אותה, צופי כאן 11, היא דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, שהיא פיזיקאית במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שהוא בוקר טוב.
בוקר טוב.
ונמצא איתנו כאן דוקטור ארז גרדי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, בוקר טוב.
בוקר נפלא.
ואתם תיתנו לנו זוויות שונות של כל המתקנים שיש בלונה פארק, נכון? מפה ומשם, כן, מה שאתם... אנחנו נעסוק בשלל עניינים מרתקים, כמו למשל, מדוע אנחנו בכלל נהנים לפחד, וגם מהו העיקרון הפיזיקלי שמסתובב, או שנמצא, שמסתתר בעצם, מאחורי רכבות הערים, מלבד גרביטציה, אינרציה, וכמובן... רגע, שומעים ברקע רכבות הערים, איזה כיף, הנה. האמת שזה נשמע סתם רחש גנרי של אזור תעשייה. תודה רבה על האפקט המדויק, שוודאי טרחתם לשמוע אותו לפני שהשמעתם אותו. מדוע חלקנו... הנה, שומעים אנשים צורכים. זה נשמע כמו מפעל לייצור משהו מתחתי עם עובדים שסובלים במיוחד. מדוע חלקנו מרגישים בחילה כשאנחנו בלונה פארק, ואחרים דווקא סבבה, בדיוק מה שדיברנו רגע לפני. אני סובל מאוד, ודוקטור גבי לא סובלת, נכון? את
לא, נהנת. אבל זה יכול להשתנות, דרך אגב. זה יכול להשתנות לרעה, כלומר, גם אתה אמרת פעם שלא סבל.
נכון, עד גיל 25-6 זה היה כיף, ומאז חלה הידרדרות עד כדי ייאוש מוחלט. וסבל, סבל אימה. נעסוק גם בשאלות, האם מתקני שעשועים דווקא יכולים לפתור בעיות רפואיות, ודוקטור ארז גרטי, לך יש סוג של סקופ, נכון? לעתים יש מתקנים בלונה פארק או בפארק שעשועים שמסוגלים לפתור או לשפר מצב בריאותי?
למשל, אבנים בכליות.
אבנים בכליות. אז הנה מיד, וגם האם בעלי חיים מסוגלים ליהנות ממתקנים? אני רוצה להודות לגבירתי שבעצם עשתה את הדבר החשוב ביותר שנעשה בתוכנית הזו מלבד העיסוק במדע, וזה הבאת נוזלים לצוות כאן. אגב, בלי קשר לספשייל שלנו היום, היום הוא יום האפליון, שזה אומר היום שבו כדור הארץ שלנו נמצא הכי רחוק מהשמש. הדאוג שהיום, בדיוק היום, בשלושה ביולי, אנחנו נמצאים במרחק הגדול ביותר מהשמש, בנקודה הרחוקה ביותר מהשמש, וכפי שאפשר להרגיש, זה לא משפיע על מזג אוויר. הייתי מצפה שיהיה קר.
לא.
אין שום השפעה עדיין.
לא, ממש לא, אין קשר.
אוקיי. אז אני מודה לכם. מי שעורכת את המשדר היא ענת אורי, המפיקים הם אבי שמי, וענת אורי, הטכנאי שלנו, שרון לרנר. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה שסייע לנו בהכנת המשדר הזה. ננצל את העובדה שאתם צופים בנו כדי להראות פה שלל מתקנים שהביא לנו דוקטור גבי. זה בסדר שאני קורא לך דוקטור גבי?
זה מעולה.
כי עם כל הכבוד, השם גבריאלה דורפמן פורמן ועוד דוקטור, זה סוף השעה.
יש לי גם שם שני.
מה?
אני לא אגלה.
לא, תגלי, אני זוכר שהוא היה משעשע.
תקשיב, יש המון אנשים שרוצים לדעת מה השם השני שלי, כל הסטודנטים ותלמידים שלי.
נו.
לא מגלה.
דוקטור גבי, דוקטור גבי. נו, נו. אז אנחנו עוצרים את השידור כרגע.
נשאיר מתח.
שידורי כאן בהרצה, תאגיד השידור, אוקיי. אבל בכל מקרה אנחנו בספשייל לונה פארק או פארקי שעשועים. קודם כל בואו נתחיל איזה מתקן אתם באופן אישי אוהבים? כי אני סובל מכולם בערך באותה מידה, גם רכבות הרים וגם קרוסלות למיניהם.
אני מאוד אוהבת גם רכבות הרים וגם אלה שהם זריקה חופשית, מכיר את זה?
זאת אומרת, נפילה חופשית, משהו מין מעלית כזו שמרימה אותה, ומשליכה אותה חילה כלבים.
והבטן עם ארוחת בוקר נשארים למעלה.
זהו, אז אנחנו מיד נדבר על למה אנחנו אוהבים בכלל את הדברים האלה. זאת אומרת, מה הכיף בכלל בתחושות של נפילה חופשית, או תחושות מוזרות בבטן שנובעות מהשלכה של הגוף שלנו במהירות? התגיירות זו או אחרת, או התנהגות אינרטית זו או אחרת. למה זה כיף בכלל?
אז קודם כל, אני באופן אישי, כשהייתי ילד מאוד אהבתי את זה, היום אני קצת פחות.
שזה גם משהו שראוי לדבר עליו, ההידרדרות, באמת זה משהו שאנחנו אוהבים בילדותנו.
מבוגרים פחות נוטים לאהוב את המתקני אקסטרים למיניהם.
כן.
ילדים יותר אוהבים את זה. מה שהמתקנים האלה עושים, הם מפעילים אצלנו תגובה שנקראת fight or flight, הילחם או ברח. שהגוף שלנו נכנס למצב שהוא חושב שהוא נמצא בסכנה, הוא צריך להגיב, מופרש הרבה מאוד אדרנלין.
כן, אנחנו ממש מרגישים כאילו אנחנו במצב של סכנה אמיתית.
נכון.
למרות שאין באמת
סכנה. למרות שאין באמת סכנה.
לחץ.
נכון. ובמקום מסוים במוח אנחנו גם מבינים שזה לא סכנה אמיתית, ואנחנו יכולים ליהנות מתוצרי הלוואי של התחושה המדומה הזאת. מה שקורה, מופרש אדרנלין, הלב שלנו מתחיל לפעום במהירות, המוח שלנו משתק את התחושה של כאב, אנחנו מרגישים סוג של היי כזה. עכשיו, לבן אדם שבורח מצ'יטה בג'ונגל, זה חשוב בשביל לנתב את כל המשאבים, בשביל שיוכל להפיק את המקסימום מהגוף שלו, לרוץ יותר מהר או להילחם יותר חזק.
אז רק הסאבטקסט של מה שאמרת זה שברגע שהאדם, לא נקרא לו קדמון כי אנחנו מסתבר נעלבים מזה, אבל מי שחי בעבר בעולם העתיק היה נאלץ לברוח מצ'יטה למשל, נכון?
אבל גם היום יש את זה.
פחות אבל באזור פה.
לא צ'יטה, אבל יש דברים שבאמת דורשים ממך להיכנס למצב של פייט.
זהו, אז זה באמת, המנגנון הפסיכולוגי הזה עדיין נשאר איתנו, מנגנון נכון. של או ילחם או ברח, וזה כנראה מכניס אותנו, אתה אומר, לסוג של היי. כשאדם ברח מצ'יטה, הוא היה נכנס למין סוג של היי או אופוריה, משהו שמאפשר לו להשקיע את כל המשאבים ולהימלט מהדבר הזה.
נכון, לרוץ כמה שאתה אומר, ילחם כמה שאתה חזק, כאילו אין מחר, כי יכול להיות שבאמת לא יהיה מחר.
כן.
זה מנגנון הישרדותי לחלוטין.
נכון. זה מנגנון הישרדותי שמור איתה באבולוציה, כן.
כן. ואכן אנחנו נהנים מהתגובה הזאת שנשארה לנו כשריד נכון. אבולוציוני.
גם אפשר להגיד שאולי יש לנו אחרי זה מין תחושה של סיפוק שהנה עמדנו במשימה כי עובדה שאנחנו עדיין חיים. זה גם איזושהי השערה.
זו גם אני משער הסיבה שאנשים אוהבים לצפות בסרטי אימה למשל, נכון? אנחנו אוהבים נכון. לפחד כשאין סכנה אמיתית.
לא, בדיוק.
כשיש סכנה אמיתית, זאת אומרת, כשמתקן משתחרר בלונה פארק כלשהו.
אם מתקן משתחרר זה יכול להיות בעיה, כן, אבל
פחד מוצדק. לגמרי.
אבל מה שמעניין זה שלא כולם מגיעים אותו דבר, מעבר לתגובות הפיזיולוגיות, כלומר, לא כולם אוהבים את הפחד הזה.
את צודקת לגמרי. אגב, גם מנגנון ה-Fight or Flight, יש אנשים שנהנים ממנו, וכאלה שלא, וכאלה שלא, כמו למשל סרטי אימה, יש כאלה שאוהבים לצפות בהם, ואני למשל סובל מאוד.
אני לא מסוגלת להתקרב.
אבל את כן אוהבת רכבות הרים. זאת אומרת, כן את אוהבת את נושא ה-Fight or Flight, כשמדובר ברכבת הרים.
האדרנלין מהזוג הזה.
זהו, אז
האדרנלין הוא אותו אדרנלין.
כן, אבל מהסוג, כאילו
כנראה שמשהו כן שונה, אבל מהו המתקן הזה? סקרן את מי שצופה בנו.
המתקן הזה הוא מדמה רכבת הרים, למעשה לופ קטן של רכבת הרים, ואחר כך נדבר על הפיזיקה שמאחורי זה, אבל הוא חמוד כיוון שהוא מדגים יפה מאוד איך אפשר להשלים את הלופ ברכבת הרים.
כן, אז עבור המאזינים שלנו שלא מסוגלים לראות כי המדיום, שהוא רדיו, פחות ויזואלי, נתאר שמדובר במתקן מתכת שנראה למרית עין זול, אך הוא יקר בטירוף.
לא, כן.
לא, מדובר בפשוט לופ, שהוא מסלול שעשוי משני פסי מתכת, מסלול מתעכל עד כדי לופ שלם. בואי נראה עם השלכה של או שחרור של או כמעט, הנה הוכחנו או, בעצם ש שרכבת הרים זה משהו לא צפוי. הנה אבל הלופ נוצר, זאת אומרת הכדור שאת מגלגלת כן עבר את הלופ. כן, מה הכדור, איזו מהירות או איזה גובה צריך, באיזה גובה הכדור צריך להיות כדי להשלים לופ? אז זה לא בהכרח תמיד, זאת אומרת אם אני אשחרר את הכדור ממקום נמוך יותר
נכון אז לצורך העניין יש פה קו וגם כן. פה, זה בדיוק הגובה המקסימלית. אם אני אשחרר מהקו הזה,
זה ממש ישלים. קשור, זה כמו חוק הכלים השלובים כזה? זה ממש קשור לגובה?
זה מתקן מיוחד להדגים את התופעה. כן, זה ממש קשור לגובה.
אם את משחררת כדור במישור המשופע, בהתחלה מדובר במין שיפוע שיורד למטה, הוא מתחבר ללופ ואז עולה למעלה.
נכון.
ואת אומרת שאם נשחרר את הכדור
במקום מגובה יותר נמוך,
נמוך מהגובה המקסימלי של הלופ, אז הוא לא יעבור את הלופ.
אבל גם בגובה המקסימלית הוא לא ישלים.
כן?
כן, כי יש אנרגיה שהולכת למקום אחר. למעשה אנחנו צריכים לשחרר אותו מגובה ש הוא מספיק לצבור, גובה מספיקה לצבור את האנרגיה הנכונה ואת המהירות כדי להשלים את הסיבוב.
מהי האנרגיה של הכדור היא בעצם אנרגיה פוטנציאלית, נכון?
אנחנו קוראים אנרגיה פוטנציאלית או אנרגיית גובה.
אנרגיה של הגובה.
שהיא תוצאה של הגובה, התחלתי.
אוקיי.
כי למעשה אני משחררת, הוא מתחיל ממהירות אפס. אוקיי? אני משחררת את הכדור מגובה מסוים, אז הגובה נותן לנו את המהירות.
אבל יש קשר בין אנרגיה פוטנציאלית לבין העובדה שיש כבידה בכדור הארץ,
בוודאי.
נכון? זה האנרגיה הזו נוצרת כתוצאה מכבידה, לא?
נכון. זה אנרגיה שבעצם אפשר לחשוב על זה במונחים של כוח, זה כוח רביטציוני. האנרגיה הזה נוצר כתוצאה מהגובה, מעל גובה,
אז
שבעצם
זו,
יוצר
זו
מצב...
זו אנרגיה שכדור הארץ נותן לנו? אני מנסה להבין את שימור האנרגיה.
זה מה, אנרגיה
איך זה עובד
שיש הדבר? לגוף שהוא נמצא על גובה, בגלל שיש כוחות גרביטציונים. אפשר להגיד, להסתכל על זה.
כן, כך. מעניין.
אפשר גם לרתום את האנרגיה הזאת לטובתנו, כמו שלמשל במפלי מים גדולים מפיקים מהם חשמל, בזכות האנרגיה הזאת, אנרגיה פוטנציאלית.
לחלוטין זו אנרגיה שאפשר להמיר אותה לאנרגיה אחרת, כמו נכון. אנרגיה חשמלית, באמצעות למשל מים שנופלים או נשפחים.
נכון.
מעניין. נכון. גם אנרגיית רוח, אני משאר.
אז
אוקיי.
אם אני אשחרר קצת מעל הגובה המקסימלי של הלופ, אז אני כבר אספיק להשלים סיבוב, אבל אם תשים לב, האנרגיה תיגמר. כלומר, הוא ישלים את הסיבוב, אבל ממש...
אבל יפרוש בסי. לא יגיע. למה? כי אנחנו מאבדים אנרגיה גם?
זה לא עיבוד אנרגיה, אבל האנרגיה הפוטנציאלית התחלתית לא הולכת רק לאנרגיה הקינטית, למהירות, אלא גם הולכת לסיבוב.
לחיכוך, לא?
זה לא לחיכוך, זה בעצם תוצאה של ה... יש כוח שאנחנו קוראים לה כוח צנטריפטלי, אז חוץ מאנרגיה הקינטית יש עוד כוח שפועל פה.
גם הכוח, זאת אומרת, האנרגיה הפוטנציאלית של הכדור שאת מגלגלת, האנרגיה הזו הופכת גם לאנרגיה קינטית של הכדור וגם לאנרגיה צנטריפטלית?
אנחנו לא קוראים לזה אנרגיה צנטריפטלית, אבל... יש, אנחנו
אבל יש
על
כוח
כוחות.
כזה, נכון, אוקיי.
הסיבוב לוקח כוח גם, אוקיי? ולכן האנרגיה ההתחלתית, שזה האנרגיה של האנרגיה הפוטנציאלית של הגובה, לא הולכת רק למהירות.
אוקיי, מעניין.
הולכת גם לסיבוב. מה שקורה שפה, למעשה, אם אנחנו מסתכלים על כשהכדור ממש בחלק העליון, שום דבר לא מחזיק אותו, נכון, למסילה.
נכון.
חוץ מהמהירות שלו.
סוג של אינרציה.
נכון, נכון. המהירות שלו, כי תכלס מה שיש לו פה, זה כוח גרביטציוני כלפי מטה, וכוח של הסיבוב, שזה הכוח הצנטריפטלי.
אז בגלל זה יש תמיד העלייה הגדולה מאוד הזאת שמושכים אותך עד למעלה לפני הנפילה הנוראית הזאת?
נכון, מאוד חשוב לקבל בהתחלה את המהירות התחלתית, הגובה שנותן לנו את המהירות התחלתית הגדולה, כי למעשה אם תשימו לב, בכל רכבת הרים, הרכבות רק יורדות. אוקיי, מתחילים מגובה למעלה,
וזהו.
המסלול הוא כל הזמן בירידה.
אז זהו, זו נקודה מעניינת. זאת אומרת, ברוב רכבות הערים שאנחנו מכירים, בדרך כלל אין מנוע, אלא יש כן משהו שמוביל אותך לנקודת C בגובה, נכון? ומאותה נקודה גמרנו, אתה בעיקר נופל.
כן, זה סוג של רכבות ערים. יש רכבות ערים שלמעשה בהתחלה, במקום לקבל את הגובה הזה, אתה מקבל בבת אחד תאוצה מאוד גדולה. ובעצם הרכבת מהירה בבת אחד מגיעה ל-140 קמ"ש בשלוש שניות, כלומר זה משהו מאוד... וזאת הפעולה, המטרה היא לקבל את המהירות.
אוקיי.
המהירות כדי לעמוד בסיבובים.
אוקיי, אנחנו ממש עוד מעט נדבר על שלל עניינים, כמו למשל, האם בעלי חיים גם הם נהנים ממתקנים, וגם האם מתקני שעשועים יכולים לפתור בעיות רפואיות. מעניין אותי, אגב, השאלה הפשוטה יותר, האם זה משהו שיכול לגרום נזק לבני אדם? זאת אומרת, אני חושש מכל מיני תחושות מוזרות ובחילות, אבל זה יכול להגיע לכדי נזק?
אם אתה אישה בהיריון נוסף ממחלת לב, כן.
כן, אומרת,
יש גם את השלט הזה בכניסה.
מה זה יכול לגרום?
שוב, אתה מפעיל את המנגנון הזה של ה-fight or flight, אתה גורם לגוף להיכנס לסטרס, ואנשים שהגוף שלהם מההתחלה לא במצב אידיאלי, עלולים להיפגע מזה. זה עלול לגרום לבעיות.
אז כן, יש הצדקה לאזהרות בלונה פארקים. אנחנו עכשיו נעבור לשיחה, אנחנו עכשיו נעבור לשיחה, כן. אז אנחנו רוצים לדבר על לונה פארק באופן כללי. אנחנו בספיישל לונה פארק, או פארקי שעשועים. בואו נדבר לרגע על השם לונה פארק, מה שהפך להיות שם גנרי, או שם שהוא בעצם ביטוי נרדף כאן בישראל, לפחות לפארק שעשועים, ממש כמו שמות גנרים אחרים שאנחנו מכירים, כמו למשל ג'יפ, הוא הפך להיות מין שם גנרי, למרות שמדובר במותג ספציפי, אם אתם מכירים, או למשל וספה, שם גנרי לטילון. נכון, פלאפון גם עבר להיות שם גנרי לטלפונים סלולריים. פריג'ידר, נכון, לילדי שנות ה-80. אפילו ארטיק, שהוא בעצם עיוות של המילה ארקטיק, מי שמכם מכיר את התהליך. אז איך עד היום נשארנו עם הביטוי לונה פארק? אנחנו רוצים לשמוע מפיה של דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז קודם כל, שאלת השאלות, האם את אוהבת לונה פארקים או פארקי שעשועים, או שאת בצד שלי ומתחלחלת מהמחשבה הזו?
אני פעם ממש ממש אהבתי לונה פארקים, ואפילו בגיל 25, אחרי שעשיתי הסכם המון עם אבי ילדיי, שזה היה הכי קרוב לחתונה, רציתי לחגוג את זה בלונה פארק, אבל לא יכולנו, כי המשחק של מכבי תל אביב, ואז גיליתי שבגודל המלא, שבגודל מלא זה לא עובד. זה, כשכבר סוף סוף הלכנו על לונה פארק, אז זה טוב לילדים קטנים.
זהו, אז גם אני מרגיש, כן. שגם בזכות הסיפור הזה הכרנו כל מיני מנהגים ופרטים לא אפלים בעברך, כמו למשל חגיגה של הסכם ממון בלונה פארק. אני יודע שלונה פארק נחשב למקום רומנטי בדרך כלל, לא?
אז אני רוצה לספר לך, כן. שהייתי באורלנדו ובדיסני וורלד, אנשים הולכים לעשות ירח דבש שם.
ירח דבש בלונה פארק.
ירח דבש באורלנדו, כן, בדיסני וורלד.
כי מה? כי ככה...
כי זה מקום כיפי.
כן, אבל בדיסני וורלד יש עוד דברים לעשות, חוץ מאשר להסתובב ולקבל בחילה מכל מיני מתקנים.
עוד בחילות מסוגים אחרים.
עושים דברים אחרים גם.
אבל זה כן נחשב מקום רומנטי. אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך, קודם כל, על השם לונה פארק. לונה זה ירח.
נכון.
אז מה הקשר בין פארק שעשועים לבין ירח?
שבאחד הגני פארקי השעשועים הראשונים, שקראו לו לונה פארק והיה בקוני איילנד בניו יורק, זה היה פארק שעשועים עם נושא של ירח, יש הרבה פארקים נושאיים.
פשוט סתם בחירה.
כן.
ולכן הכלילו מאותו פארק ספציפי לשאר הפארקים, לפחות כאן בישראל.
זהו, שאתה שאלת איך, למה דווקא הפארק הספציפי הזה, או איך זה הגיע לעברית דווקא כן. הפארק הזה. קודם כל, לונה פארק בקוני איילנד קצת גיגלתי, והוא עדיין יש. ויש גם באוסטרליה איזה פארק עם נושא של ירח שקוראים לו לונה פארק. אבל כמו הרבה מילים לועזיות בעברית, אנחנו לקחנו את זה בגלל שבפולנית זה לונה פארק, אז זה גם מתקבע ככה אצלנו.
אוקיי, פשוט ככה. באופן כללי, יש לנו נטייה למצוא מותג ספציפי או דוגמה ספציפית ולהכליל אותה לשאר המותגים, נכון? או שאר העניינים.
נכון, שמעתי שדיברתם על זה עוד לפני שעליתי, אבל זה קורה הרבה. כלומר, ארטיק ופלאפון וג'יפ ופריג'ידר.
כן, מדוע יש לנו את הנטייה לעשות את הדבר הזה? זו נטייה שמה נובעת מזה שאנחנו פשוט נוהגים להכליל?
כן, וגם נטייה שנובעת מזה שבהתחלה יש מותג אחד שהוא יותר תופס. לפעמים בכלל יש רק מותג אחד. נגיד, אתה יודע שאני אוהבת להכניס את איראן. בפרסית, למסטיק קוראים אדאמס, כי למותג הראשון של מסטיקים באיראן קראו אדאמס. ולפופקורן קוראים צ'וף לפיל, שזה מילולית פלוץ שקט של פיל. כן, בגלל שלמותג הראשון של פופקורן באיראן קראו צ'סטרפילד, אבל בפרסית אי אפשר לבטא את השם צ'סטרפילד, אז עשו מזה צ'וף לפיל, שזה דומה בצליל.
אוקיי, זאת אומרת, הנטייה שלנו, האמת שזו הערה שעל פנם נשמעת נכונה, באמת גם בישראל של שנות ה-70 ודאי וקצת 80, היו מותגים יחידים מכל
סוג. בזוקה.
נכון, כל מיני מסטיק מסוג אחד, קפה מסוג אחד, ואנחנו, נס קפה למשל, זה גם, זה משהו שאנחנו הכללנו. נכון, לגמרי. ואכן גם, כמו שאמרנו, גם ארטיק, שהפך להיות מין סוג של שם גנרי שבמקור זה ארקטיק, פשוט השמיטו את הקוף כחלק מהמותג וכולי. אוקיי,
ולפעמים יש מותגים שמנסים להפוך את עצמם לשם גנרי וזה לא עובד. עד לפני כמה שנים, כשחברה סלולרית שהיא לא פלאפון נתנה חסות לתיאטרון הקאמרי, אז הם היו אומרים לפני הצגה, אנא קבור, אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף אחד, אבל אם כבר עשינו פרסומת לטלפון, אנא קבעו את מכשירי הסלקום שברשותכם ואת המכשירים הסלולריים האחרים.
כן,
אבל זה לא תפס.
זאת אומרת, השאלה אם זה באמת אינטרס של אותן חברות, וזו שאלה של פסיכולוגית המונים, או שאלה שיווקית, האם זה אינטרס של חברה להפוך להיות גנרית, או שזה דווקא רע לה?
כן ולא. כלומר, מצד אחד כולם מכירים את השם של המותג, מצד שני, לפני כמה שנים כשנפלה דלת פלדה על ילד, ובעיתונים כתבו שזה פלדלת, אבל פלדלת זה שם של מותג, לא כל דלת פלדה היא פלדלת. אז הם היו צריכים ממש להפעיל מערך יחסי ציבור ולהסביר שזה לא היה פלדלת, הייתה דלת פלדה אחרת שנפלה.
כן, אז לא תמיד זה טוב.
כן.
לא תמיד זה טוב. אז בעצם למדנו שהשיוך של פארק שעשועים כאן בישראל ללונה פארק, לונה ירח, זה בזכות פארק ספציפי אחד, שהיה פארק נושאי סביב ירח.
נכון, וזה עבר דרך פולנית, כמו הרבה מילים בעברית.
עבר דרך פולנית, אוקיי.
לסופרלנד קוראים סופרלנד, אף אחד לא קורא ללונה פארק.
נכון, אבל אולי ילדי שנות ה-80 יותר, את צודקת שכן הצליחו למתג פארקים אחרים, עם שמות אחרים.
אין משהו אחר בארץ.
לא, אבל כשאת הולכת לסופרלנד, את אומרת, אני הולכת לסופרלנד, ואז שואלים אותך, מה זה סופרלנד? זה לונה פארק, נכון?
נכון, את צודקת.
אז זה לא קורה ההפך. כלומר, את לא תגידי שלונה פארק בתל אביב הוא סוג של סופרלנד במקום אחר.
צודקת, צודקת, לא חשבתי.
אבל אולי מי שנולד עכשיו יקרא לזה סופרלנד, יכול להיות שכל אחד יחליט לפי התקופה שבה הוא נולד.
יש לי דוגמה למשהו שהשתנה.
באופן כללי בחיים.
לא, כשאנחנו היינו קטנים היינו אוכלים פופייס, וזה היה הקטנים האלה, הארטיקים הקטנים הקפואים.
כן.
היום בגלל שהמותג פופייס מייצר הארטיקים יותר גדולים, אז הילדים שלי קוראים לארטיקים הגדולים האלה, הקפואים, הכפולים, פופייס, ומה שאנחנו קוראים פופייס, הם קוראים שלוקים.
שלוקים, נכון.
אני מעולם לא קראתי את זה פופייס, אבל
אני לא הכרתי המילה פופייס, כאילו פופייס זה פופייס.
כן, אנחנו מכירים. פופאי שאכל טרד עם אוליב ובלוטו. טוב, אנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת. תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלהם וממרכז עזרי. תודה רבה.
תודה.
אנחנו עוסקים בשלל עניינים שקשורים ברכבות הרים, מתקנים שונים מסוג קרוסלה וכו', כי לכל מתקן כזה יש כוחות פיזיקליים אחרים שפועלים עליו ומענים אותנו בדרך אחרת. נכון?
לגמרי.
אז איך המתקנים האלה קשורים לכוחות ניוטון למשל? בוא נדבר על הבסיס. הרי החוק ראשון של ניוטון הוא...
אז אוקיי, רוצה שנדבר על כוחות ניוטון?
כן, למה לא? מה קרה? מה קרה? זו הפלטפורמה.
אז החוק הראשון, שזה חוק ההתמדה, למעשה אומר לנו שגוף ירצה להמשיך בתנועתו, בין אם הוא נע או לא נע, כלומר במהירות קבועה, והוא ימשיך ככה כל עוד לא מופעל עליו כוח, כוח חיצוני.
אז שימו לב מה דוקטור גבי אמרה. גוף שואף להתמיד במצבו. זאת אומרת שאם אין כוח שמתנגד לו, אם אין חיכוך, אם אני זרקתי אבן בחלל למשל, אז האבן תמשיך לנוע בתנועה שוות מהירות, באותה נכון. מהירות, עד שמשהו יעצור אותה. ואם האבן לא נעה, היא תמשיך לא לנוע. גוף שואף להתמיד במצב שלו, נכון?
בדיוק.
כן. איך זה קשור?
אז למעשה, כן. אנחנו רואים את זה יפה מאוד בפארקי שעשועים. למשל, יש את המתקנים האלה של התנועה הסיבובית המהירה, לא קרוסל, אבל אלה שמסתובבים נורא מהר. כן. יש לנו פה בלונה פארק גם אחד כזה שאתה עומד.
נכון.
ומדביק אותך על...
כמו צלחת מעופפת נכון, כזו שאתה נכון. נדבק. מדוע אתה נדבק?
אז מדוע אתה נדבק? מה שקורה זה שהדבר, הגוף הזה מסתובב במהירות גבוהה. כל גוף שמסתובב נוצר... כוח, שאנחנו קוראים לו כוח צנטריפטלי, והוא מכוון למרכז הסיבוב.
דווקא למרכז הסיבוב?
למרכז הסיבוב. למה? כי הגוף בעצם כל הזמן יוצר סיבוב פנימה, 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 אוקיי? חוזר כל הזמן לסיבוב, ולכן הכוח הוא למרכז, אז... כדי שהוא יוכל להסתובב.
אז זו נקודה מעניינת. זאת אומרת, כשאני נע בצורה סיבובית, אני לא באמת נע בצורה סיבובית, אלא אני נע כל הזמן מנסה לנוע קדימה, הוא משהו עוצר את התנועה הזו קדימה, הוא מושך אותי למרכז
נכון,
כל הזמן.
נכון, לכן יש את הכוח הזה.
מעניין.
אבל אנחנו... נזכר בחוק הראשון של ניוטון, של ההתמדה. אנחנו, אלה שעומדים שם או יושבים באותו קרון, רוצים להמשיך בקו ישר, בתנועה שלנו.
בתנועה משיקית למרכז.
ישרה, משיקית. ובגלל שאותו קרון מסתובב, אז למעשה הוא מושך אותנו אל הקרון, נכון? הוא מסתובב, כי זה המסלול שלו, אנחנו רוצים להמשיך בקו ישר, התחושה שלנו שאנחנו נדבקים לקרון, כאילו אנחנו נכנסים בו.
Okay. זאת אומרת, אנחנו כאילו הגוף מנסה להימלט
להמשיך,
מהכוח
נכון, בדיוק, למרכז. הוא רוצה להמשיך בקו ישר, נכון. אבל הוא כל הזמן מסתובב, אז אתה כל הזמן מתקן את הכיוון שלך. התגובה, התחושה שלנו זה שאנחנו נדבקים לקרון, ואנחנו מתרגמים את זה כתגובה לכוח הצנטריפטלי פנימה, כתגובה צנטריפוגלית החוצה.
זהו, אז זה מה שנקרא...
כשאנחנו נדבקים לקרון, זה הכוח שאנחנו קוראים לו צנטריפוגלי, שהוא לא באמת כוח.
זהו, אז אמרה פה דוקטור גבי, וכמובן צדקה, כשאנחנו נעים בתנועה מעגלית, אז אנחנו בעצם, יש איזשהו כוח שמושך אותנו למרכז. זה כוח צנטריפיטלי, נכון? למרכז.
צנטריפיטלי.
אבל מה שהוא יוצר, או לא רק זה, אלא עקרון ההתמדה, החוק הראשון של ניוטון, יוצר מצב שבו אני גם מרגיש את האפקט הצנטריפוגלי, נכון? כאילו שאני נזרק מהמעגל, ולכן גם כשאני נוהג ברכב ומסובב את הרכב, אני מרגיש כאילו אני נזרק ממרכז המעגל החוצה.
נכון, אתה רוצה להמשיך באותו כיוון שהיית קודם.
נכון.
זאת הסיבה אגב שהשוליים של רכבים בפניות חדות הם מוגבהים קצת, בשביל טיפה למתן את ההיזרקות של הרכב החוצה.
זה מבטל חלק מהאפקט הצנטריפוגלי, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי.
ויש ניסוי חמוד, אגב, שאפשר לעשות בקרוסלה. אני עשיתי את זה, עליתי איזושהי קרוסלה, לא זוכר באיזה מלונה פארקים, שהיא מסתובבת מהר בצורה מעונכת. לקחתי בקבוק מים, ותוך כדי הסיבוב פתחתי אותו, והמים לא נשפחו.
מעניין.
כי לוקח יותר זמן למים להישפך מאשר להשלים את הסיבוב.
לא בגלל הכוח שדחף אותם פנימה?
לא. בוא נגיד ככה, אם היית עומד במקום הזה, אז המים היו נשפחים. אז זה כבר עניין של המהירות. כלומר, עברת את המקום הזה יותר מהר ממה שלקח לזמן לקלוט שהם צריכים להישפך, תכלס.
זאת אומרת, המים צריכים, למים יש מוח, הם צריכים לקלוט אני צריך
להישפך. לא, אבל יש זמן תגובה.
אבל זהו, אז בואי נדבר לרגע על לופ שלם, כי אם כבר פתחנו את נושא הקשר בין פיזיקה למתקני שעשורים, איך זה שבלופ אני, זה גם קצת קשור לחוק הראשון של ניוטון, איך זה שבלופ אני לא נופל? הרי אם אני תלוי הפוך לרגע אחד, אני נופל והוא מתרסק.
בדיוק אותו דבר של הכוחות, אוקיי? אז אתה רוצה להמשיך בקו ישר, אבל הדבר הזה מסתובב, הלופ מסתובב, כשאתה בחלק הנקודה הכי עליונה עם הראש למטה, תכלס אין שום דבר שמחזיק את הקרון במסילה. שום דבר. למה בכל זאת הוא מצליח להשלים את הסיבוב? למה הוא מצליח לסיים את הסיבוב? בגלל המהירות הגבוהה ובגלל הכוח הצנטריפטלי פנימה. כלומר, הוא עובר יותר מהר ממה שלוקח לגוף ליפול. אם היינו מקטינים את המהירות, הוא פשוט היה נופל, וראינו את זה בהדגמה קודם. כן, כלומר, אבל אם לא הייתה מהירות מספקת, הוא לא ישלים את הסיבוב.
ותגידי לי, האם זה משנה המסה של האנשים שנוסעים בקרון, או המסה של הקרון, או שאין קשר בין האינרציה לבין המסה או המשקל?
יפה מאוד, אין פה קשר למסה, לא. זה אני קצת יכולה להדגים, הבאתי כדור אחר, תסתכל על הכדור הזה, לעומת הכדור הזה, אתה יכול להפסיק אותם. הם שונים במסה.
שונים במסה, כדור אחד הוא כדור סיליקון, השני הוא כדור מתכת.
כן, הראשון זה כדור של עכבר.
זה כדור שגנבת מהאחבר,
נכון, פירקתי
שאת מבצעת בו ניסויים.
נכון, זה כדור של אחבר, והשני הוא כדור מתכת, הוא כבד
שפירקת
יותר.
פירקת אותו מרכב, וכרגע מישהו עושה תאונה.
אוקיי. אז הנה, בבקשה, שחק.
ננסה בבקשה.
לא, תתחיל לי את זה, כן.
הגיע.
מעולה.
אם כן, לא הוכחנו את הנקודה, אבל המדע הוא
נכיח,
לא, אבל זה ככל הנראה לא קשור. הוא קצת מזכיר את הנקודה הזו, שאם אני משליך מגובה מסוים מסה X ומסה Y, הם בערך ייפלו, לא בערך, אלא הם ייפלו באותה נקודת זמן, נכון?
בהנחה שאין חיכוכים,
חיכוך והמבנה שלהם דומה וכולי.
זהו, גם כדור השני היה לו יותר חיכוך, אז יכול להיות שבגלל זה הוא נפל מהמסילה.
לא, זה עוד שנייה, אנחנו נעשה את זה עוד פעם בזה יעבוד, זה עובד.
זאת אומרת, המדע ברוב המקרים עובד, לא תמיד. זה כמו קריאה בקפה.
אבל הנה, עם הכדור הקל הזה, הוא גדול וקל, ועדיין הוא ישלים את הסיבוב. כלומר, לא ייתפס בחלק העליון, כיוון שהוא גדול.
זה סוג של נפילה חופשית מרוככת בעצם, המדרון הזה עם הלופ.
בדיוק, אין קשר למסה שלו.
כן, אין קשר למסה, כן, קצת קשור לחיכוך, כמו שאמר.
כן, אבל פה החיכוך לא ממש משחק תפקיד.
אוקיי, אנחנו בואו נדבר עם דוקטור ארז גרטי בקשר לתסמונות רפואיות שאנחנו עשויים ללקוט בהם, או מה עשוי לתקוף אותנו כשאנחנו מרגישים את התחושות הנוראיות האלה שדוקטור גבי תיארה ברמה פיזיקלית.
אוקיי, אז מהבחינה הזאת, בן אדם שהוא בריא, אין לו שום בעיה, יכול לעלות בכיף על
אבל יש תחושה לא נעימה, נכון?
זה עניין סובייקטיבי, ילדים אוהבים את זה,
כן,
אני
נכון.
קצת פחות. אבל אנשים שהם מראש במצב שהוא פחות טוב, אנשים עם בעיות לב, נשים בהיריון שהן יותר רגישות, המתקן הזה הוא מתקן אקסטרים. זאת אומרת, לא סתם קוראים לו מתקן אקסטרים, אנחנו מטלטלים ומסתובבים ונעים במהירות מאוד מאוד גבוהה, והגוף שלנו נכנס לסטרס, וכשהגוף שלנו נכנס לסטרס מופעל אותו מנגנון של להילחם או ברח, ואנשים שמראש במצב יותר חלש עלולים להיפגע מזה. זה קצת מזכיר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא יודע אם אתה זוכר, בדצמבר האחרון השחקנית קרי פישר, פרינצס ליה ממלחמת הכוכבים, נפטרה, ויום אחרי זה אמא שלה נפטרה. בצירוף, okay. לכאורה בצירוף מקרים, אבל גם במקרה הזה הופעל אצל אמא שלה אותו מנגנון סטרס, מנגנון של הילחם או ברח, היא כנראה הייתה מראש במצב לא מי יודע מה טוב, והתחושת...
זאת אומרת, שסטרס יכול להרוג?
במצבים קיצוניים, כמובן. במצבים קיצוניים, כן, אבל שוב, אתה מראש צריך להיות כבר עם איזושהי גיבנת של איזושהי מחלת רקע.
מה שנקרא במשפטים גולגולת רכה. ברגע שאתה מגיע מלכתחילה קצת יותר פגיע, זה עשוי לפגוע. זאת אומרת, התוצאה יכולה להיות הרת אסון.
מה שכן, יש אבל גם צד חיובי לרכבות ערים. לפני שנה בערך התפרסם מחקר שטען שהם יכולות להקל על אנשים עם אבנים בכליות.
אז זהו, אז זו נקודה מעניינת, גם רק נעדכן את מי שצופה בנו כרגע ונדהם מהאדם שנכנס לכאן וחושב שאולי חלילה מדבר במפגע או אדם שבא לתקוף. מיד גם נסדר לך מיקרופון כדי שנוכל לשמוע אותך. בינתיים דבר אלינו בפנטומימה באמצעות תרגיל החבל, המעלית. יופי, קדימה. אומן הפנטומימה הוא יונתן גטלי שעבר ג'אט, שהוא רגיל ללונה פארקים, למתקנים שונים. אתה גם מקפץ מאולפן לאולפן ואוכל את הראש בשלל נושאים, משחזר פינות, והוא בעצם מרמה. אתה הנוכל של התאגיד, של תאגיד השידור הישראלי. אז מיד נשמע את מה שיונתן גט רוצה לומר לנו. אני לגמרי כבר שכחתי על מה דיברנו, אבל רגע.
אבנים בכליות.
נכון, אנחנו הזכרנו אבנים בכליות, אז שימו לב. אם יש לכם אבנים בכליות, יכול מאוד להיות שהפתרון לכך, או לפחות משהו שעשוי להקל עליכם, הוא לונה פארק. למה?
בערך. זאת אומרת, חוקר אמריקאי, רופא אמריקאי, גילה שחלק מהפציינטים שלו מרגישים איזושהי הקלה אחרי שהם הולכים ללונה פארק.
כי אולי פשוט כל כך גרוע שם, שאחר כך כל דבר...
לא, אבל תחשוב על זה, כשאתה עולה לרכבת הרים, אתה זז קדימה מהיר, ואז פונה ימינה, שמאלה, כל הגוף שלך מטלטל ומתנועה.
ואז אתה כמו מין פינבול כזה בגוף.
כמו פינבול כזה, ובסוף אולי חלק ישתחרר לו החוצה. הוא לקח, הוא הדפיס מודל תלת מימד של כליה ודרכי הכליה, ושם בפנים אבנים, לא אבנים אמיתיות, זאת אומרת, משהו בגודל של אבני כליות, ועלה עם זה לכל מיני מתקנים בלונה פארק, זה נשמע כמו מחקר מאוד כיף, והוא גילה שבמצבים מסוימים אבנים האלה באמת יכולות להשתחרר ו...
להשתחרר לאן? אבל באמצע מתקן בלונה פארק פשוט נירק את האבנים?
לא נירק, זה לא את הצנרת, החוצה, צינור השתן ו...
אנחנו נשתין את האבנים בכליות החוצה בתוך כדי המתקן. לא הייתי רוצה להיות בנסיעה.
לא יודע אם תוך כדי...
אולי קצת אחר כך. מעניין אבל.
אבל זהו, אז עכשיו...
כבר רואים מחלקה חדשה באיכילוב או בסטורופ.
חשוב מאוד לסייג. הוא עשה את זה עם מודל מסיליקון שהוא החזיק ביד. זה לא בן אדם שישב... זאת אומרת, לא לקחו קבוצה של אנשים עם אבנים בכליות, תעלו אותם על הרכבת הרים ונתנו להם ככה לשחרר.
אבל עדיין מסקרן מאוד.
כן.
אוקיי, אז אנחנו נזכיר למי שמאזין לנו וצופה בנו בכאן 11, אנחנו בספשייל לונה פארק, ונמצאים איתנו כאן גם דוקטור גבי, שאמונה לצד הפיזיקלי, נכון, לצד של הכוחות, וגם בזכות הלונה פארק למדנו מעט על החוק הראשון של ניוטון.
תכף, אנחנו נדגים עוד פעם.
עוד פעם? אז בואי תדגימי, ואז ניתן ליונתן גט לדבר. הנה, אנחנו עכשיו נדגים, דוקטור גבי, תדגים מצב שבו, הנה, הכדור מגיע כמעט עד הסוף. בכל פעם יש תוצאה שונה, נראה לי שאנחנו הוכחנו את מכניקת הקוונטים, זה החתול של שרדינגר פה. בגלל שאנחנו מסתכלים על הניסוי, אז הוא משתנה.
השלים סיבוב, עיוור טיפה אנרגיה, לא הגיע עד הסוף.
נכון.
כי באמת היו כוחות אחרים, אבל כן השלים את הסיבוב.
נכון. לא, אין טענות בקשר לכוחות הפיזיקה.
לא השתנה הפיזיקה.
אחראית על...
החתול עדיין לא ברור מה המצב שלו.
לא, אבל אגב, החתול של שרדינגר ומכניקת הקוונטים, שבין היתר מדברת על חלקיק שנוכח ולא נוכח, מי שנוכח במקרה הזה ולא נוכח, הוא כמובן יונתן גט, הוא האומן הפינות, התרבות והנוכלות הבינלאומי. הפעם תחת הזהות שלו כיונתן גטלי שעבר ג'אט, מגיש התוכנית גיבור תרבות כאן אצלנו ברדיו כאן תרבות. אנחנו בספשייל לונה פארק, ובסרטי קולנוע רבים, כן יש סצנות, גם סרטי קולנוע וגם הסדרות של, בטלוויזיה, אנחנו רואים לא מעט סצנות שמצולמות בלוקיישן הזה. גם כי הוא צבעוני,
נכון.
הוא גם קצת קריפי, גם קצת מפחיד, נכון, קצת נכון. רומנטי, זה, ולוקיישן תמיד כיף לצלם בו כנראה.
זה מאוד מעניין, הסצנות בלונה פארק בסרטים גדולים, תכף נמנה כמה מהם, זה תמיד הטורנינג פוינט של הסרט.
מעניין.
משהו קורה שם, למשל בסרט ביג, עם תום הנקס, ששם הוא ילד קטן שמגיע ללונה פארק, ויש לו שם את מכונת המשאלות, ושם הוא מביע משאלה להיות איש גדול, גבר מבוגר, ושם הטורנינג פוינט של שם הוא באמת מגשים את המשאלה, והוא הופך לגבר גדול.
מעניין, אגב, רק הבחנה קטנה לפני שתמשיך, אנחנו, בואו נסרטט הבחנה בין לונה פארקים שהם כאלה שנודדים מעיר לעיר, שזה יותר מין יריד נודד כזה, לבין מתקנים, אמיוזמנט פארק שהוא בדרך כלל קבוע. זאת אומרת, יש הבדל בין מקומות שהם קבועים לבין המקומות הנודדים שהם בדרך כלל הרבה יותר קריפים, הרבה יותר מסקרנים, כאילו משהו שם יכול לקרות.
בארצות הברית זה באמת יותר כמו שאתה מתאר, אמיוזמנט פארק, כלומר
פארקים נייחים נשארים במקום,
או דיסני כזה, שזה כן. מקום עצום, ענק, עולם משלו שקיים שם,
אבל הם משאר שמה שהיה בביג שם זה משהו נודד כזה עם כל מיני מתקנים קריפים נכון, כאלה, לא? אני נכון, משאר.
נכון, גם בכלל השם לונה פארק הוא יותר אירופאי, אמיוזמנט פארק זה יותר הנדלן האמריקאי נכון. הקבוע וכן,
זאת אומרת, זו נקודת מפנה. הזכרת עכשיו את הסרט ביג.
זאת נקודת מפנה, ולמשל, אצל היצ'קוק, הלונה פארק, בסרט זרים ברכבת, משנת 1951, אנחנו לא נקלקל, כי זה יהיה ספוילר מטורף, אבל
הוא מת. מה יכול להיות?
היצ'קוק מת.
תמיד כשלא רוצים לקלקל, הוא מת. מישהו מת בזה.
בדיוק, בדיוק. אבל הפארק השעשועים הוא מקום ששם העלילה מקבלת את הטוויסט הגדול שלה.
וואו, מעניין.
ושם זה נורא מפחיד. ולונה פארק זה מקום פנטסטי לקולנוע מבחינת הטוויסט, כי לונה פארק זה תמיד נורא נאיבי ומקסים וילדותי.
זאת אומרת, דווקא כקונטרה לזה שהוא ילדותי.
כקונטרה, שזה כמו הליצן המפלצתי, אז ככה לונה פארק הופך להיות המקום האידיאלי לעשות בו אימה. וככה הוא גם מככב בסרטי מאפיה ובסדרות מאפיה.
מעניין.
שמה שבאים כאילו להשתרו את המאפיונר מגיע לרכב על הסוסים המסתובבים, כן? ואתה מבין שיש פה, משהו פה הולך לקרות. Yeah. כלומר, מישהו הולך להיות מחוסל בסיפור הזה,
מעניין
כן?
מעניין מאוד.
למשל.
זאת אומרת, זה שימוש דווקא במקום תמים לדברים ההפוכים, ואתה אומר שכן, בדרך כלל יש שם טוויסטים, או אירוע מחולל, או איזשהו טוויסט עלילתי.
יש כאן איזושהי מחשבה שאומרת שהפארק מחזיר אותך לילדות, אז כאילו הפארק קצת מאפס אותך. כשאתה מגיע לפארק השעשועים, אתה מתאפס, והיצרים קופצים, והתשוקות קופצות,
מעניין.
והכל חוזר לנקודת הבייס, לבייסיק.
מעניין מאוד. כמובן שגם יכול להיות שהסיבה שמצלמים שם זה בגלל פרסום סמוי, לא שיווק פשוט של הפארקים האלה.
אגב, גם בקומדיות הפארק השעשועים הוא טוויסט. למשל, חופשה נעימה עם צ'וי צ'ייס.
כן.
מה שקורה שם בפארק השעשועים, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל שוב פעם זה סוג של ספוילר. העלילה מסתדרת בפארק השעשועים.
כן, תגיד לי, אני לא מדובר במקום שברירת המחדל לחשוב עליו כמקום רומנטי? לא, בדרך כלל, הוא לא מקום שנועד לזוגות.
אתה רוצה לספר לנו משהו?
לא, לא, נראה לי שזה מלבד ילדים וכולי, לא, זה, לפחות בילדותי הייתה איזושהי שמועה שבדרך כלל הגבר היה לוקח, בתקופה שבה הייתה הבחנה בין גבר לאישה, הייתה תקופה כזאת, אז התייחסו לגבר שכביכול אמור להוכיח שהוא לא פוחד לצד האישה שאין לה בעיה לפחד.
למשל, בגריז, ג'ון טרבולטה, יש לו סצנה גדולה מאוד בפארק שעשועים כזה, לא, אתה צודק. אבל זה קשור לתרבות קצת יותר נאיבית.
מעניין.
בסרטים קצת יותר מתקדמים, במיוחד מהקולנוע האמריקאי של שנות ה-70, סקורסזה, קופולה ואחרים, שמתחילים להכניס את החרדה לתוך הקולנוע, אז משתמשים בלונה פארק הנאיבי כדי ליצור חרדה אצל הצופה גם, או חרדה בעליל.
מעניין, גם בוא לא נשכור שסרטים כמו פארק היורו וכולי, גם אמיוזמנט פארק, נכון, שמשהו נכון. שם משתבש, נכון, ובכלל הלוקיישן עצמו. בדיוק.
גם בסרטי זומבים, אגב, יש תמיד את האמיוזמנט פארק הנטוש המפחיד הזה.
יש בפארקים הנודדים, יש את המתקנים האלה שהם בעצם כאילו, כמו זה שצריך לדפוק בפטיש, או לירות במשהו ולדפוק בדובי.
זה המתקנים הפחות מגניבים, נכון?
אבל אלה הם מככבים המון, הדברים האלה.
זה בכלל, בכלל, בכל שטחי האומנות, אוהבים לקחת מושג שכבר השתרש כנעים וטוב, ולהפוך אותו למקום אמתני.
כמו זוגיות, למשל. נעים וטוב. אבל רגע, את דיברת על משהו מעניין. באמת, לא רק המתקנים שבהם עוסקים בקולנוע וטלוויזיה, הם המתקנים של רכבות הערים וכו', אלא גם בדרך כלל הדברים הקטנים יותר, או המאפנים יותר, כמו שקוראים לזה, כמו למשל, כל מיני מתקנים שצריך לראות
בטוב הכסף של ההורים.
להרוויח, כן, בדיוק, שאתה אומר, נו באמת, מרמים אותך פה ילד, אבל כי אין שם תור בדרך כלל.
ובאמיוסמנט פארקס, פחות, אתה פחות מוצא את זה. זה יותר באלה שהם נודדים, ככה לפחות כמה שאני זוכרת.
מעניין.
אלה שכן.
מתי בפעם האחרונה, דוקטור גבי, את היית בפארק שעשועים?
אני מקפידה פעם בשנה לנסוע
באמת?
לזה. כן. אני עם הילדים שלי ואחיינים שלי לפעמים גם.
יש לך אבנים בכליות? סתם.
כנראה שלא.
אולי בזכות זה כבר.
הייתי שנה שעברה, ואני נוסעת עוד חודש עוד פעם.
די, אוקיי, יונתן, מתי אתה היית?
המון המון שנים.
המון שנים.
אגב, אם מותר להגיד עוד משפט אחד,
כן, בבקשה.
לונה פארק גם בתרבות הוא גם עולם בתוך עולם, זה עולם שקורה בו הכל. מבחני אומץ, כמו שאתה אומר, רומנטיקה,
מעניין
פחד,
מאוד.
חרדה, הכל
קורה שם. זה מיקרו-קוסמוס של כל העולם הדבר הזה.
בדיוק.
רק הרבה יותר צבעוני, גם מצטלם מאוד יפה, בדרך כלל עם מתקנים עצומים, משהו מאוד קולנועי וגדול מהחיים בדבר הזה. בניגוד לחיים הבדרך כלל משמימים יותר, יש משהו קורה שם.
ושים לב שתמיד הילדים מבקשים יותר, זה נהיה יותר ויותר אקסטרים. תמיד המתקנים הופכים להיות יותר ויותר אקסטרים.
כן, כן, אתם כמובן...
הסף הולך ו...
מומלצים לראות ביוטיוב ולפחד כתוצאה מצפייה בסרטון. אני ראיתי הבוקר.
נוכל לדבר על זה שבעצם המתקנים הם הופכים ליותר גבוהים, יותר זריזים, עם יותר לופים, הכל יותר.
זה נורא.
יש גם איזה אגדה, לא יודע אם זה עד כמה זה נכון באמת, אבל היה איזה משהו שרץ לא מזמן על תוכנית של מישהו, קשה להאמין שהיא באמת יצא לפועל, אבל לעשות... את הרכבת הרים האחרונה. זאת אומרת, לאנשים שרוצים לעשות, לבוא איזושהי המתת חסד, אז כזאת שאתה מתחיל מגובה מאוד מאוד גבוה, מגיע מהירות מאוד מאוד גבוהה, ומתישהו הלחץ דם יורד מספיק בשביל שאתה...
אבל זה סתם מתקן המתה. זה כבר לא אמיוזמנט פארק.
אבל אם כבר, אז כבר.
מתקן המתה מושקע.
חד פעמי.
מעט דיברנו על מדוע אנחנו נהנים לפחד, והזכרנו שמדובר במנגנון שנמצא אצלנו, מנגנון אבולוציוני שהתפתח אצלנו, ואצלנו אני משאר בעלי חיים רבים, שנקרא fight or flight, או הילחם או ברח.
נכון.
מעניין. אגב, האם יש חלוקה בין האנשים? זאת אומרת, יש אנשים שיותר נוהגים להילחם ויותר אנשים שנוהגים לברוח? יש חלוקה כזאת?
אני מניח שזה, כן, זה תלוי אנשים, תלוי סיטואציה.
כן.
זה החלטה שאתה מקבל בדרך כלל בשבריר, לא בדרך כלל, כי זה לא קורה לנו בדרך כלל היום, אבל אתה מקבל בשבריר שנייה וזה חורץ את גורלך, החלטה
כזאת. מעניין מאוד.
יש גם, אגב, לא הילחם ברח עוקפה, כי אתה יכול גם לקפוא במקום, זה גם טקטיקה.
ואז מה אנחנו מרוויחים מזה?
חושבים שאתה מת או לא יודע.
זהו.
זה גם מנגנון הישרדותי, למשל אם יש נחש, או איזה פוביה, אז אנשים נוטים לקפוא מפחד.
או דבורה, מלח מים.
אבל זה מציל אותנו? זאת אומרת, אם אני קופא מול נחש...
סיטואציות מסוימות, נחש כן, דוב אולי, נמר קצת פחות.
אז אוקיי, סידרת לנו איך צריך להתנהג באיזו סיטואציה. עסקנו בין היתר וגם נמשיך לעסוק בשאלה, מדוע אנחנו מרגישים בחילה כשאנחנו בלונה פארק, מהי אותה תחושה שאנחנו מרגישים כשאנחנו נמצאים על המתקנים השונים, אבל יש שלל מתקנים, כמו למשל, יש הבדל בין רכבת הרים לבין מתקני מעלית, או מתקנים של נפילה חופשית ממשית, נכון?
נכון, נכון.
וגם אנחנו הזכרנו פה מתקנים שאין שום פחד במרכאות פיזיקלי, אלא סתם חוסר ודאות. יש מתקנים שהפחד במתקנים האלה נובע מפחד מהלא נודע, נכון?
נכון, נכון. למשל ברכבות שדים כאלה.
רכבות שדים, נכון. אנחנו נכנסים לרכבת שבדרך כלל לא מפחידה ברמה הפיזיקלית, נכון?
לא מפחידה ברמה פיזית.
נכון.
זה לא אקסטרים, אבל הלא נודע מכניס אותנו ללחץ. לחץ זה פחד, פחד זה אדרנלין.
זאת אומרת, כן אפשר לייצר את התחושה הזאת גם בלי ממש לטלטל אותנו פיזית, באמצעות כל מיני בובות ולבוב.
סרטי מה, עושים אותו דבר בדיוק.
נכון. נכון?
אבל היום זה מעבר לבובות, כי עם כל הטכנולוגיות באמת יוצרים הדמיות, דברים שמרחפים באוויר, וזה באמת נראה מפחיד לפעמים.
כן, האמת שבאמת יש מתקנים שמשולבים ב... או אנימציה תלת מימדית, מתקנים שאתה לא יודע מה ראית שם.
נכון, אתה לא יודע מה אמיתי.
לגמרי, מה אמיתי ומה לא.
יש באוסטרליה גם איזה משהו, זה לא בדיוק מתקן לונה פארק, זה יותר דרייב-אין, רק שזה דרייב-אין צף. אתה רואה את הסרט מלטעות, כשאתה יושב על הבוב בים, ויש כל מיני דגים שנוגעים לך ברגליים מדי פעם, ובסצנות צי פתאום מרימים איזה זיקוק לאוויר, כאילו זה חוויה...
כן, זה ניסיון להוסיף עוד גימיקים לסרטים, מלבד התלת מימד, אז לשבת בתוך...
לא, אבל תחשוב שאתה עם הרגליים בתוך המים רואה את מלטעות, זה...
כמו לראות בטיסה כמובן, סרט על התרסקות מטוסים.
זה מכניס אותך ללחץ לגמרי.
לגמרי. נזכיר שהיום הוא גם יום האפליון, שזה אומר היום שבו כדור הארץ שלנו הכי רחוק מהשמש, אנחנו נמצאים הכי רחוק שלנו מהשמש, וזה לא אומר בהכרח שפחות חם היום, כפי שאפשר...
שאפשר להרגיש.
להרגיש. אבל מסתבר שהמסלול שלנו סביב השמש הוא כמובן לא מעגלי לגמרי, הוא נכון. יותר אליפטי או סגלגל.
דרך אגב, בצד השני של כדור הארץ עכשיו חורף, אז מבחינתם יכול להיות, הם יכולים להגיד לך, כן, מאוד קר, היום זה בהחלט...
זאת אומרת, המשדר...
אבל לא בהכרח זה היום הכי קר אצלם גם.
מה זה?
לא בהכרח הוא הכי קר.
נכון, המרחק, בואו נגיד שההבדלים הקטנים במרחק לא זה מה שקובע את ה... הבדלים בין העונות.
מסתבר. אגב, מי נמצא בצד השני, אם נחפור בו?
אני נולדתי בצד השני.
בצד הממה שני?
הממה שני, אני נולדתי ביום חורפי מאוד.
איפה? באיזו מדינה? זאת אומרת, אם אני אחפור...
זה אני מוכנה לגלות.
איפה נולדת?
ארגנטינה.
ארגנטינה, גלי. אוקיי, הנה גילית לנו...
זה, לאט לאט.
למרות שאני מוכרח לומר שחלק מהגולשים עלו על זה, בדרך לא דרך.
ולא מעט מכירים אותי גם.
בואו נדבר באמת לרגע על האפקט הפיזי. שיש להם מתקנים בלונה פארק, ואחר כך נדבר עם ורד, רק התחושה עצמה?
אוקיי, התחושה עצמה, הרבה פעמים אנשים מרגישים סחרחורת או בחילה. כשאנחנו, בעיקר בקרוסלו דרך אגב, כשאנחנו מסתובבים או זזים לכל הכיוונים, יש לנו בתוך האוזן את החלק שאחראי על השיווי משקל שלנו, אחראי על ההתמצאות שלנו במרחב, שזה מין תעלה מלאה בנוזל, שיש שם כמו שערות דקות קטנות כאלה שנעות לפי התנועה של הנוזל, וזה מעביר את המידע דרך תאי העצב ולמוח, ואז אנחנו יכולים לדעת פנינו ימינה, פנינו שמאלה, אנחנו יכולים למקם את עצמנו פחות או יותר במרחב. כשאנחנו בלונה פארק, הכל באקסטרים, תזוזות קיצוניות מהירות לכל הכיוונים. אם נניח אנחנו נולים על קרוסלה, מסתובבים, ואז הקרוסלה נעצרת, אבל המים בתוך האוזניים שלנו עדיין ממשיכים לזוז, וזה גורם לנו לאיזושהי תחושה של דיסאוריינטציה, סחרחורת כזאת.
זאת אומרת, ממש משהו פיזי באוזן, שנעו מטלטל.
נכון, ויש אנשים שגם מקבלים בחילה ומקיים, ולזה יש הסבר אבולוציוני מעניין, שדרך אגב אני מסייג פה, אין לו ראיות פיזיות ממשיות, אבל זה הסבר בכל זאת, כאילו היום הוא מאוד פופולרי, מאוד מקובל. שכשאנחנו מקבלים אינפוט שונה מהראייה ומההתמצאות במרחב, אז המוח חושב שאנחנו עוברים איזושהי הזיה, או שאכלנו איזשהו רעל, ושהורעלנו, ולכן הוא רוצה להוציא את זה החוצה.
מעניין מאוד. זה משהו שמזכיר קצת מחלות ים בדרך כלל, לא?
גם במחלות ים,
נכון. זאת אומרת שכשיש פער בין מה שאני רואה לבין מה שאני מרגיש, נוצר איזשהו פער שמשדר למוח, אנחנו בסוג של הזיה, או סיוט, או משהו כזה?
או אכלנו משהו לא טוב והורעלנו, ו... עדיף להוציא החוצה, just in case.
זו הסיבה שמקיעים כשאנחנו בספינה.
זה אחת
כשאנחנו...
השרות ללמה, כן.
וואו, מעניין מאוד. אנחנו רוצים לעבור לעוד עניין. האם חיות נהנות גם ממתקנים כאלה, או שגם להם יש סיוטים מהדברים האלה? כמובן, האם חיות מסוגלות להנות ממתקנים? באופן כללי, מלבד כמובן מתקני האכלה, שזה ודאי משהו שמדבר אליהם. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לביולוגית ורד שפירה, ממכון דוידסון, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אז יש לונה פארקים או פארקי שעשועים לבעלי חיים? יש טעם לשעשע אותם באמצעות מתקנים?
קודם כל כמובן שיש טעם, אבל צריך קודם כל להבין מה זה כיף. למה משחקים? כי אנחנו כן רואים התנהגות של משחק בטבע אצל בעלי חיים, כמו שאנחנו רואים אצל בני אדם. וצריך להבין מה זה הדבר הזה, למה בעלי חיים משחקים.
אוקיי.
ומשחק יש לו מחיר. כי במשחק אתה חשוף יותר, אתה לא שם לב לסביבה, אז אתה חשוף יותר לטורפים. יש לו מחיר שהוא מסוכן, הרי מסוכן להשתולל, אתה עלול לשבור משהו, נכון? ואם אתה משתולל מדי, אז הברירה הטבעית גם תנפה החוצה את מי שמשחק יותר מדי באקסטרים. והרבה פעמים אנחנו רואים באמת שגורים משחקים יותר מבעלי חיים בוגרים, כנראה בגלל שמישהו לוקח אחריות על על הבטיחות שלהם בזמן שהם ככה מאבדים את השליטה ומאבדים אחריות. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה בעלי חיים משחקים? מה היתרון של הדבר הזה? האם זה באמת רק כיף, שתכף נגיע למה זה כיף, או שיש לזה איזשהו יתרון נוסף? והרבה מאוד שנים חשבו שכן, המשחק של גורים מכין אותם לבגרות, נכון? אתה מכיר את הטענה הזאת?
נשמע הגיוני שבאמת זה משהו שהוא מדמה סיטואציות בוגרות יותר.
נכון, אז הלכו ובדקו ולקחו באמת, עשו תצפיות על בעלי חיים, ובדקו האם התנהגות משחק משפרת את היכולת שלהם, האם בעלי חיים שמשחקים יותר, גם צדים יותר ביעילות כשהם בוגרים. אולי הם מדמים את הציד, ואז הם נהיים מיומנים יותר, כן. והתשובה הייתה לא.
אוקיי.
זה לא משפר.
גם אצל בני אדם?
אני לא הולכת לצוד באופן אישי, אבל בני אדם זה בסוף. אחר כך גם התחילו לחשוב, אולי זה משפר את הכישורים החברתיים שלהם, ושוב, עשו תצפיות על סוריקטות, ובדקו האם קבוצות שמשחקות ביחד, גם נשארות ביחד כשהן בוגרות, וגם כאן התשובה הייתה לא. וניסו להבין מה בכל זאת היתרון הזה של משחק, והיתרון של משחק הוא כנראה, אנחנו כן רואים יתרון אצל בעלי חיים משחקים בהתפתחות המוח למשל. אנחנו כן רואים שזה מוריד סטרס. זה מאפשר להם, למוח הצעיר, כשמוח צעיר מתמודד עם סטרס חיצוני, אז המוח הבוגר כשהוא נחשף לאותו סטרס, מתמודד איתו יותר בקלות.
כן, זאת אומרת שאפשר להניח, סתם אני מנסה איכשהו להשליך על בני האדם, יש משהו במשחק שהוא מרגיע?
יש משהו במשחק שהוא מרגיע, וזה גם עובד להפך, משחרר, כי יצורים, בעלי חיים שהם לחוצים או מפחדים, הם משחקים פחות.
וואה, מעניין.
אז במשחק יש לו תפקיד, יש לו תפקיד התפתחותי, יש לו תפקיד אבולוציוני, והכי חשוב, יש לו, דיברתם על זה כבר בשעה הראשונה, את ה-fight or flight. אני יכול עכשיו להסתכן בסביבה שהיא בטוחה יותר, אני יכול לקחת סיכונים שיאפשרו להתמודד כשאני בוגר יותר עכשיו בסביבה שהיא מוגנת, ולתרגל את עצמי בסיטואציות מסוכנות. ואז אנחנו מגיעים באמת למתקנים, ומתקנים, הדוגמה הכי יפה היא האוגרים, אוגר שרץ על גלגל במשך שעות.
שפשוט מניחים בכלוב של אוגרים את המתקן הזה, והוא יודע שצריך לרוץ?
אבל הם מתים על זה.
הם מתים על זה, לגמרי.
מעניין.
עכשיו, ניסו להבין, אוקיי, למה הם כל כך מתים על זה, ואחד המחקרים שעשו זה ששמו מתקנים כאלה, גלגלי אוגרים, בטבע, וניסו לבדוק האם גם יצורים שהם לא בשבי, בכל זאת עולים על הדבר הזה ורצים. והתשובה היא כן, הם עושים את זה. חשוב לזכור שאוגר וחרסמים בכלל, הם פעילי לילה, הם רצים המון בטבע. אוגר בטבע ירוץ משהו כמו 9 קילומטרים בלילה. וואו. מחרסמים גדולים יותר יכולים לרוץ גם 45 קילומטרים בלילה. כלומר, יש כאן איזשהו צורך בסיסי של הריצה הזאת, ואנחנו מנסים להבין, אוקיי, מה הוא מקבל מזה? מה זה הכיף הזה שהוא כל כך בשבילו הוא עולה על המתקן ורץ את הקילומטרים האלה? ואפשר לדבר באמת על איזשהו גמול, שהוא גמול פיזי, של אנדורפינים שמשתחררים כמו אנשים שרצים ריצות למרחקים ארוכים,
לא, אני ומשתחררים באמת, להם... באמת מנסה להבין, האם זה באמת משליך עלינו, כי אין לי איזשהו רצון לרוץ או משהו כזה, אבל אולי באמת זה מזכיר את האנשים שמחורים לריצות ארוכות.
נכון, נכון מאוד. אבל אצל אוגרים זה באמת צורך שהוא הרבה יותר בסיסי. כי הם מורגלים לרוץ את הקילומטרים הארוכים האלה כל לילה, מעצם היותם
משהו הישרדותי אפילו, לא?
אני פחות הולך כמה בלילה ויוצאת לרוץ 9 קילומטרים, אבל אני מניחה שאם הייתי עושה את זה, בשלב מסוים כן היו משתחררים הורמונים שהיו גורמים להנאה מרובה.
מעניין.
כן.
ובאופן כללי, בעלי חיים תמיד איכשהו מכניסים מתקנים לכלובים שלהם או למקומות שבהם הם נמצאים. כן, נכון, אנחנו תמיד מכירים
נכון.
כל מיני צמיגים תלויים כאלה.
נכון, זה נקרא מתקני העשרה. בעלי חיים שנמצאים בגני חיות, ואנחנו יכולים לראות את זה המון, אפילו אצלנו בספארי ברמת גן, בגני חיות שנמצאים בארץ, עושים להם מתקני העשרה כדי ככה קצת לעניין אותם. בכל זאת מדובר ביצורים שהם סקרנים, שהם זקוקים לגורים חיצוניים.
והם בדיוק משועממים גם.
זהו, יש פשוט עניין בידורי.
כן, בטח, לעצמם.
אז העניין הזה של לשחק זה בסופו של דבר כיף, אנחנו צריכים לזקק את מה זה הכיף הזה, מהו הגמול הפיזי שאתה מקבל כשאתה משחק, ולשחק זה בהחלט מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, ומהו הגמול הפיזי שבסופו של דבר אני מקבל כתוצאה מזה? זאת אומרת, אפשר לדבר על חומרים במוח? זה מה שבסופו של דבר הכל...
סקרנות, עניין, זה בהחלט איזשהו גמול שאתה מקבל וגורם לך להרגיש טוב יותר.
אדרנלין.
כן, ושלל חומרים שגורמים לנו לעונג במוח, שמופרשים.
אוקסיטוצין, אנדורפינים, כן.
אבל כל הדברים האלה גם משפיעים על הפיזיולוגיה של הגוף. כלומר, אומרים שיש את הפתגם הזה, מוח בריא, גוף בריא, נכון? אז כנראה שיש בזה משהו.
זה איזשהו תוצר לוואי, ובסופו של דבר זה באמת משפיע על על הפיזיולוגיה ועל החוזק של בעל החיים, אבל אתה לא עושה את זה כדי, בעל החיים לא הולך ועושה כושר כדי להיות חזק יותר. כלומר, אין כאן את התודעה של אני הולך עכשיו לשפר את מצבי הגופני, בגלל זה אני הולך לשחק או לרוץ על הגלגל כל הלילה.
מעניין, אילו בעלי חיים משחקים הכי הרבה? זאת אומרת, אילו מקדישים הרבה זמן למשחקים?
אז יש את הבונובו, את הקופי הבונובו, קופי אדם שהם גם קרובים לנו, אלינו ביותר, והם משחקים המון המון שעות, הם משקיעים המון שעות משעות היום במשחק. בכלל, יונקים, אנחנו רואים את המתנהגויות משחק מאוד מאוד מפותחות, חולדות, אגב, משחקות הרבה יותר מאחברים.
דולפינים גם, לא?
Okay. דולפינים משחקים, גם יונקים.
גורי אדם.
בחלק מהציפורים אנחנו רואים התנהגות של משחק, ואגב דולפינים צריך להבחין בין כאלה שנמצאים בפרקי שעשועים ומשעשעים אדם, ששם אנחנו רואים אילוף בעצם ולא משחק, לבין דולפינים שנמצאים בטבע, ובאמת אנחנו רואים את המתנהגויות חברתיות של משחק.
אוקיי, זה מאוד מעניין, השאלה גם, שוב אני מנסה להשליך את כל השיחה הזו לכיוון בני האדם, האם אנחנו מפסיקים לשחק מתישהו, האם אנשים מבוגרים נהנים לשחק וכו', זה עניין שצריך לבדוק.
כמו שאמרנו, גורים משחקים יותר מבוגרים, וגם ילדים משחקים יותר ממבוגרים.
אבל גם מבוגרים כנראה שכן צריכים לשחק.
צריכים ונהנים, ויש משהו באמת שמפיג סטרס במשחק, ואולי העניין של האחריות שנופלת עליך ככל שאתה בוגר יותר, ובאמת לא, אין מישהו שידאג לביטחון שלך בזמן שאתה עסוק במשחק, זה איזשהו איזון שאתה צריך למצוא.
אז אולי לונה פארק זה דווקא פתרון טוב, כי שם יש מי שדואג לביטחון שלנו וכו', ואפשר לפרוק שם כל
אור.
גם אני חושבת שדבר נוסף חיובי במשחק, גם אצל מבוגרים, זה פיתוח הדמיון. כלומר, במשחק אתה בעולם דמיוני, כמו בלונה פארק לצורך העניין.
וגם כאן זה בדיוק אין של לקחת סיכונים בסביבה שהיא בטוחה, כי אתה נמצא במקום שהוא לא אמיתי. הסכנות הן לא מוחשיות.
כן. טוב, שכנעת אותנו שכן נכון לנו לשחק, ולא רק אנחנו צריכים לשחק, אלא גם בעלי חיים רבים. תודה רבה על השיחה הזו הביולוגית, ורד שפירא, מכון דוידסון, תודה רבה. הנה שאלה מהבית של הגברת דפני מסטצ'קין, ששואלת האם התחושות שלנו בנסיעה, כשאנחנו בולמים או מאיצים, הן אותן תחושות בדומה למה שקורה בלונה פארק, או בפארקי שעשועים, האם זה נכון?
באופן עקרוני זה משהו מאוד דומה, כן. כשאתה נוסע ואתה מרגיש סוג מסוים של תנועה, אבל העיניים משדרות לך משהו אחר, אז זה גורם לאותו סוג.
אז שאלת ההמשך שלה קשורה גם לקריאה בנסיעה.
נכון, אתה קורא, הספר הוא נמצא...
גם בטלפון, כשאני מביט לעבר הטלפון, מה זה אומר שעדיף לא להתבונן, כמובן לא כשאני נוהג.
עדיף להסתכל על מה שמתנהג כמו שאתה מרגיש. שיהיה הלימה בין מה שאתה רואה למה שאתה מרגיש. כל אחד מגיב לזה אחרת. אני למשל, יש הרבה פחות בחילות בנסיעה, אלא אם יש הרבה ברקסים, גם זה קרה לי. אבל יש אנשים, הילדים שלי למשל... מתחילים לנסוע וכבר אבא תעצור בצד.
זאת אומרת, מקיים כתוצאה מזה שאין הלימה בין מה שאתה רואה למה שאתה מרגיש.
כן.
וואו.
אני גם נורא סוברת מבחילות, אם אני צריכה לקרוא, מספיק שורה אחת בנסיעה, ואני ישר מתחילה עם בחילות. ממש תחושה של בחילות.
ואפשר להתאמן על זה? זאת אומרת, אם אני קורא יותר בנסיעה, אני הופך להיות לא פגיע, זאת אומרת, אני יכול לסבול את זה יותר ויותר?
תראה, בוא נגיד שיש כל מיני... טיפולים תרופתיים למנוע בחילות.
אתה לוקח תרופה, ואז אני יכול להיות בטלפון שלי שעות.
לא יודע אם שעות, אבל זה מקל על ההרגשה. אבל לגבי להתאמן, זה משהו שיש אנשים שזה עובר להם, יש אנשים שזה לא עובר להם. זה כל אחד מגיב אחרת.
אבל עקרונית ככל הנראה עדיף לא לקרוא טקסטים.
אם זה עושה לך לא טוב, אז לא. אם אתה יכול לחיות עם זה, אז כן.
מעולה. בואו אנחנו נמשיך עם ספיישל הפארקים, פארקי השעשועים שלנו, ואנחנו רוצים לדבר לרגע על פופקורן. אחד הדברים שנמכרים בשלל המתחמים האלה או הירידים הללו.
נכון.
וגם שם יש עניין, יש איזה קטע ברמה המדעית.
כן, פופקורן זה הרי תירס, סוג של תירס מיובש, שכשאתה מחמם אותו, אז פתאום הוא קופץ, הוא פופ. קופץ ונהיה לבן וגדול ופלאפי וטעים, שזה בדיוק ההפך מהגרעינים הקטנים והקשים שהיו קודם. עכשיו, מה שגורם לזה, בתוך התירס, בתוך גרגר התירס יש לנו הרבה מאוד עמילן, ובין מולקולות העמילן כלואות, יש מין כיסים כאלה של מים. יש מעט מאוד מים, כיסים כאלה של מים. כשאתה מחמם, המים מתאדים, הגז מתפשט, מופעל לחץ מאוד חזק,
כן.
ובשלב מסוים הלחץ כל כך חזק, שזה מתפרץ החוצה והופך את התירס, הופך אותו למעשה לפופקורן שאנחנו מכירים.
אוקיי, זאת אומרת, יש נקודה קריטית שבה כל הדבר הזה מתפוצץ בעצם?
בדיוק,
נכון. זו התפוצצות נכון. שקופת כזו.
נכון.
אוקיי, מה? אוקיי, בבקשה.
ודבר נוסף מעניין, שאגב גם, טוב, גם את זה אפשר לאכול בלונה פאק, מרשמלו, המרשמלו גם הוא מכיל הרבה מאוד עמילן, וגם בתוך המרשמלו יש כלואות מולקולות של מים, ואם אתה תשים מרשמלו ל-10-20 שניות במיקרוגל, לא מומלץ יותר, כי אז הוא עלול להתלקח.
ממש להישרף?
הוא עלול להישרף, כן, הוא נהיה שחור כזה, ומתישהו, כן, זה לא כדאי. המרשמלו תופח ותופח ותופח, שוב, בגלל עדי המים שמתעדים ומנפחים יוצאים החוצה, אתה מוציא את זה מהמיקרוגל, לאט לאט הוא מתייבש, ואז הוא נהיה קרנצ'י טעים כזה.
מעניין מאוד, אגב, שאלה נוספת, האם יש משהו מיוחד בגרגירים של הטירה? זאת אומרת, יש עוד גרגירים שמאפשרים לי איכשהו לחמם אותם, ואז יקרה פופקורן שהוא תולדה לא של טירה?
במקרה של הטירה, יש לך גם את הקליפה שעוטפת אותו טוב. זאת אומרת, כשאתה מחמם, המים לא יכולים לברוח החוצה, הם רק כשהלחץ גדל, אז הם...
אז כן, יש משהו ספציפי במבנה הזה של גרעיני או גרגירי התירס, שהוא בדיוק מתאים לדבר הזה.
כן.
אוקיי, אני רוצה לשאול את דוקטור גבי, דיברנו על הרבה מאוד סוגים של מתקנים, דיברנו גם על רכבות הרים וגם דיברנו על מעליות. בואו נדבר לרגע על מתקנים שקשורים באמת בנפילה חופשית. כשאני נמצא במעלית, טוב, לא כולם זוכרים את זה כתוצאה, או לא כולם זוכרים את זה מפארקים, אלא הרבה פעמים אנחנו מרגישים כל מיני תחושות מוזרות כשאנחנו במעליות, נכון?
במעליות עצמן.
כן. אז עכשיו, התחושות האלה הן תולדה של מה? מה גורם לי במעלית להרגיש שאני קל יותר, כבד יותר?
אז שינוי כוחות. עוד פעם, כוח רביטציוני משפיע מאוד חזק. ברגע שאתה במעלית, נלך על המקום האקסטרים של המעליות בפארקי השעשועים, מעלים אותך למקום מאוד גבוה. יש רכבת הרים, סליחה, יש מעלית, מתקן מעלית בארצות הברית, קראתי לאחרונה שמגיעה ל-124 מטרים.
124 מטרים, אתה עולה למעלה ופשוט כן. מה מושלח, מוטל
נפילה חופשית, כלומר, אתה מתחיל מהגובה, עם הרבה מאוד אנרגיה התחלתית, ממהירות אפס, ולמעשה אתה מתחיל נפילה חופשית. הנפילה החופשית הזאת זה לפרק זמן מאוד קצר, הרבה יותר קצר ממה שנדמה לנו, כי מהר מאוד צריכים להתחיל בתנועה המרוסנת הזאת כדי לא להתרסק בקרקעית, כי אנחנו נעבור את המהירות הזאת די מהר בכמה שניות.
שמה, אנחנו מהר, הרי מדובר בתנועה שהיא שוות תאוצה, נכון? אנחנו מאיצים כל הזמן.
אנחנו מאיצים, נכון, שוות תאוצה, לא שוות מהירות. אנחנו כל הזמן מאיצים לפי תאוצה הגרביטציונית, G. ולמעשה, האנרגיה שרכשנו בהתחלה, שזו תוצאה של הגובה ושל המסה, הופכת מהר מאוד לאנרגיה שהיא תוצאה של המסה והמהירות, כלומר, הגובה משנה את המהירות. המהירות הרגעית, והגוף כל הזמן מאיץ, ככל שאתה מתחיל מנקודה יותר גבוהה, אז אתה כל הזמן תגיע, אתה ככל שתתקרב לקרקעית, לתחתית, תגיע למהירות יותר גבוהה.
המהירות הולכת ועולה, למעשה כל שנייה המהירות עולה ב-9.8,
כמעט 10 מטרים.
10 מטרים לשנייה, נכון?
כן, בכל שנייה המהירות עולה.
עולה.
עולה, כן, זה מאוד מאוד חזק הקטע הזה. ולכן מהר מאוד צריך להתחיל בתנועה מרוסנת, כלומר תנועה שבאה להעית את המעלית הזאת, כי אנחנו לא מתים בבת אחת, כן? התנועה צריכה להיות מרוסנת כדי שלא... היא לא יכולה לעצור בבת אחד, יש כוחות שלא ידנו לנו להעיד בבת אחד, אז צריכים להתחיל את ההאטה בצורה מרוסנת, עד שנגיע לגובה, כך שאנחנו מגיעים למהירות אפס חזרה, בעצם עצרנו לחלוטין, וצריך לדאוג שזה יהיה הרבה לפני, כלומר, לוקחים מקדם ביטחון, שזה לא יהיה כל כך קרוב לקרקע, כיוון שיש תמיד איזו גנה הזאת. אז עוצרים הרבה לפני, הרבה לפני.
אז בעצם נפילה חופשית היא נפילה, או לפחות במתקנים האלה, היא נפילה שוות תאוצה, זאת אומרת, תנועה שוות תאוצה, התאוצה הולכת ועולה.
המהירות הולכת וגדלה. ועולה,
נכון, התאוצה נשארת קבועה.
נכון.
המהירות הולכת ועולה, עד לנקודה מסוימת שבה כבר צריך להפוך את זה לתנועה שוות תאוצה. אנחנו מעטים.
נכון, בעצם המטרה היא, מהר מאוד, מגיעים למצב שרוצים להקטין את המהירות חזרה, עד כדי עצירה מוחלטת. אחרת אנחנו נתרסק.
נגיע לאפס, אבל בבת אחת ולמטה.
כן, עדיף לא.
כן.
עדיף לא. אגב, אם אני עומד על משקל, ואני נופל בנפילה חופשית במעלית, על מה המשקל יראה?
אז אתה שוקל פחות.
פחות ופחות עד ל... אם זו נפילה חופשית, זה...
אז למעשה, אם זו נפילה חופשית, כאילו אתה לא שוקל.
נכון, אז המשקל יראה אפס בעצם. כן. נכון?
יש את הקליפ המפורסם של אוקיי גו עם המטוס. להקה שצילמה את הקליפ שלה במטוס שנופל בנפילה חופשית, והם מרחפים להם במטוס בכיף כמו אסטרונאוטים בחלל.
כן, אגב, זה טריק, או בעצם לא ממש טריק בהוליווד לייצר ריחוף, או לייצר מצב שבו אין כבידה, וזה פשוט לטוס וליפול, המטוס פשוט נופל בנפילה חופשית, כמו גם בסרט אפולו 13, ששם כדי לצלם את האסטרונאוטים, את השחקנים במקרה הזה, מרחפים, פשוט יש מטוס ספציפי לאמריקאי,
נכון,
לגובה מסוים, ואז פשוט צלל בנפילה חופשית כ-500 פעמים, כך מורית של במקינגוף.
אז למעשה הם ריחפו באוויר של המטוס.
זהו, אז הם ריחפו, אבל בערך 500 שוטים, הם שוב ושוב עלו למעלה, עד שאני לא מקנה כמובן בשחקנים, שהיו צריכים לסבול את התחושות האלה, כי אלה תחושות מאוד מוזרות, נכון? כשאני בחוסר משקל. לא בהכרח תחושות נעימות.
מלחיץ, בעיקר.
תחשוב שזה לא רק שאתה מרחף לך בכיף, גם כל מה שבתוך הגוף שלך הוא בחוסר משקל.
כן, השאלה היא באמת, האיברים הפנימיים שלנו במצב של חוסר משקל, הם נעים בפנים או שהם מקובעים היטב? זאת אומרת, אין מצב שהלב יתנגש בכבד.
לא, זה לא יקרה, אבל כן יש לך מצב של תנועה מסוימת. האיברים שלנו נעים, הם לא מקובעים במקום.
הם כן מעט נעים.
זאת אומרת, הם לא צפים להם וסוחים להם בתוך הגוף, אבל הם כן קשורים, אבל יש איזושהי גמישות. זאת אומרת, הם יכולים לזוז לצדדים מן הסתם.
בכל זאת, הגוף שלנו מורגל למצב של גרביטציה.
כן, בהחלט.
והחוסר...
ותחשוב, כל הנוזלים, הדמעות, מי שהשסתום הקיבה שלו לא סגור אותו, ועלולים לעלות כל מיני מיצים, זה לא... לא כיף גדול.
ואגב, אנחנו הזכרנו את הטיסות האלה והנפילות החופשיות, אבל אסטרונאוטים כן נאלצים להתמודד עם מצבים כאלה. לפעמים יש ימים ארוכים.
והם מתרגלים.
אפשר להתרגל לזה?
כן, עובדה שכן. בטווח הקצר, בשלב מסוים, העניינים מתאזנים והלב לומד לפעום בקצב המתאים, בעוצמה המתאימה שאדם יגיע באמת לאן שהוא צריך להגיע.
זאת אומרת, הלב צריך לשנות את ההתנהגות שלו בהתאם למצב החדש?
הלב מתפתח, זאת אומרת, אתה צריך ללחוץ יותר חזק בשביל לדחוף את הדם לכל הכיוונים, כן. ויש את העניין של בימים הראשונים שהעיניים מוצפות בדמעות כל הזמן, עד שזה מתווסת, כי שוב, הנוזלים עולים כלפי מעלה ומרחפים להם לכל הכיוונים.
אבל אני מניחה שיש גם תרגילים שיכולים לעזור כדי להקל על המעבר הזה.
ודאי.
מה למשל? מה זאת אומרת?
אני מודה שלא כל כך מכיר תרגילים של אסטרונאוטים, מה שכן, אני יודע שהם צריכים...
תרגילים פיזיים שהם צריכים לעשות?
אני יודע שהם חייבים כל יום להתאמן כמה שעות טובות על הליכון, בשביל שהשרירים שלהם לא יתנוונו.
אתה מדבר על מצב שבו הם כבר בחלל, והם שם חייבים להתאמן כדי לחזק את השרירים, כי באמת אין גרביטציה.
כן.
יש פחות התנגדות באופן כללי. טוב, לא מקנה בהם.
זה נשמע כיף.
לשדר ברד. אתה עובד דברים אקסטרימים כאלה, אבל זה אמיתי או שאת רק משחקת אותה קולית?
לא, לא.
וכשתצאי מפה את תפחדי מכל אופניים חשמליים.
תשאל את ארז.
אופניים חשמליים יש סיבה טובה.
אני מפחד מאופניים חשמליים, כן.
אבל לא ממתקנים בלונה פארק.
אני מעדיפה אופניים לא חשמליים. יותר בטוחותים בעיניי.
וגם נראה לי שאנחנו עושים יותר ספורט. ועכשיו נדבר על עוד עניינים שקשורים ללונה פארק או לפארקי שעשועים. הרי אין לונה פארק בלי גלגל ענק, רכבת הרים וכמובן מבוך מראה שכולנו אוהבים רק כי אין שם תור, אבל זה נוראי, זה גרוע. זה נורא. השאלה היא איזה מתקן נמצא במקום הראשון מבחינת העדפה שלנו ואיזה מתקן במקום האחרון, ובכלל היחיד בישראל שיש לו מנדט לדרג את המתקנים בפארקים השוניים הוא כמובן סטנדאפיסט הבית שלנו אורן ברזילאי, המדרג הלאומי. שלום לך.
תודה רבה, תודה. אני שכחת להגיד אמן המדרג והדירוג השבוע, אבל בסדר.
אומן, רק בואו נאמר שיש שם אומן לאחרונה, גם דנו בזה אקדמיה ללשון, מדובר בקמץ קטן שהפך לבר, זה אומן המדרג, הדירוג והמדרוג.
כמובן. אני פשוט אסכם.
אורן, אתה פריק של פארקי שעשועים.
אפשר לומר, אני, אתה יודע, השקעתי מחשבה, כי אתה מקבל כרטיס אחד לכל המתקנים, וצריך, אתה יודע, אין זמן באמת, אתה יודע, לעלות על הכל. צריך לדעת מה יותר טוב, מה פחות טוב, ובשביל זה אני פה. אז אני רוצה להתחיל בבקשה מהדירוג, מהמקום הלפני האחרון, ובהמשך אני אסביר למה.
בבקשה.
כי המקום האחרון, תכף נגיע אליו, אז במקום הלפני האחרון נמצא הגלגל ענק, שזה, אתה יודע, מתקן שקיים כבר משהו כמו 120 שנה, וזה צבר המון מוניטין של משהו רומנטי. אבל גלגל ענק זה כמו, אתה יודע, יש את המבטקים שסבא שלך נותן לך, הוא נותן לך חלביצה כזה, ואומר, תאכל, זה טוב, זה טעים, ואתה אוכל את זה, וזה לא טוב, וזה היום, זה גרוע, כי זה מיושן, והגיע הזמן כבר להתקדם הלאה, אז אני חושב שזה הגלגל ענק בשבילנו.
שזה כמעט המתקן הכי גרוע.
זה כמעט הכי גרוע, כן, בהמשך נגיע להכי גרוע. במקום בעצם הרביעי נמצא משחקי קליעות למטרה מיניהם, אתה יודע, אלה שאתה אמור לקלוע עם חישוק על מטרה שהיא פשוט, היא לא בגודל, היא לא, זה לא
כן,
מתוכנן כדי
שתהיה. כן, זה תמיד מרגיש עוקץ באמת.
זה שריד לימים שבהם, אתה יודע, שהיו מפעילים את זה צוענים, והימים הקסומים בהם היו גונבים אותך, אבל יש סיכוי קטן לצאת עם דובי משם. דובי שעולה 150 שקל.
שעלות המתקן, כאילו עלות ההשתתפות החד פעמית היא לפחות כ-150 שקל.
אתה צריך משהו כמו 150 תורות,
כן, משהו כזה, מעניין.
במקום השלישי נמצאת ספינת פיראטים. עכשיו, ספינת פיראטים זה מתקן מאוד מאוד כיפי, אבל זה גם הפורפליי הכי ארוך בעולם, כי אתה פשוט כל הדרך מחכה שהיא תעשה לופ, וזה לא קורה.
אבל, היא לא עושה לופ בסופו של דבר?
תלוי איפה, אבל אני לא אוהבת את זה.
אז זהו, אני יודע שתושבי ראשון עכשיו שמקשיבים לנו אומרים כאילו, רגע, אבל ספינת הפיראטים בסופרלנד כן עושה לופ. עכשיו, זה משהו מעניין. כי חברת עיר השעשועים שבבעלותה סופרלנד, בבעלותה גם אגב, לונה פארק בתל אביב, גם המימדיון וגם הצפארי.
וואו, כן, קרטל, סוף סוף הגענו
לך. זה כמו חמש המשפחות.
מה זה?
זה כמו חמש המשפחות שאתה חושב שאתה בורח מהמונופול, לא.
איזה אל הון אמר לעצמו, אני אשקיע רק בפארקי שעשועים. העתיד הוא לשים את כל הביצים בסל אחד.
זה ממש, אתה יודע, יש להם מנדט על הילדים של כולנו למשך חודשיים, ואנחנו לא יכולים לברוח מזה, אבל אני אומר, אם הצלחתם לבנות ספינת פיראטים אחת שעושה לופ, אז בואו נשלים את המלאכה בכל האלפי המקומות שבבעלותכם.
מעניין.
במקום השני, כמעט בפסגה נמצאת, טוב, זה די צפוי, אבל מכוניות מתנגשות. כי, אתה יודע, אני הייתי שמח לדעת, באמת, אם מישהו מתכנן ערים יסביר לי למה במקום כל הרכבת הקלה שהופכים את כל גוש דן בגלל זה, והפכו בזמנו את כל ירושלים, למה לא עושים פשוט מכוניות מתנגשות? כי זה יהיה אותה כמות של תאונות בדיוק, אבל במקום הרוגים, יהיה כיף.
האמת שאפשר, נכון.
תגובת הציבור תהיה הרבה יותר אוהדת אם יספרו לך שעכשיו חופרים לך ליד הבית כדי להקים קו ענק של מכוניות מתנגשות, זה הרבה יותר הגיוני.
שים רכבת שדים במקום.
בסופו של דבר זה יהפוך לרכבת שדים.
כן, תהיה לזה כמה שנים. ובמקום הראשון, האחרון...
נכון, הבטחנו לנו את המקום האחרון, הכי גרוע, המתקן הגרוע ביותר.
הגרוע ביותר והטוב ביותר. נמצאת רכבת הערים הישנה בלונה פארק תל אביב. אני מקווה שלמישהו יצא לעלות עליה.
ודאי.
שנקרא בשנת 2010, כי היא עברה תאונה בין השאר עם עצמה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שקרונות של... היא התנגשה עם עצמה. אין עוד אתה יודע, זה לא שיש נתיב לתחבורה אחרת, אבל איכשהו היה שם התנדשות של...
כן, הייתה שם תקלה?
לא זוכר.
היו שם, תשמע, אני לא יודע אם מישהו, אם יצא לך לעלות על זה, אבל זה פשוט, זה כיף נורא, כי יש תחושת סכנה אמיתית.
כן, אתה אומר כי יש סכנה אמיתית.
יש תחושת סכנה אמיתית. אתה יודע, זה כמו מחלף גלילות שאתה עולה את הגשר ואומר, איך 200 איש בשנה לא מתים מהדבר הזה ופשוט מזנקים אל מותם? אז זה אותו דבר, זה היה מאוד מרגש, וזה היה נורא נורא מסוכן. ובגלל זה זה במקום הראשון ובמקום האחרון של הדירוג שלנו.
זה באמת מתקן שהוא היסטורי.
זה שומר מרגש ומסוכן באותו משפט.
כן, 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 זה דור שלם, זה באמת באמת אחר של דבר.
הכל כמובן ברוח סאטירית, ואורן ברזילי כמובן לא מתכוון לחתור לשום אמירה בתחום הבטיחות על המתקן הזה.
שלא קיים.
לא קיים, צביעות נא לא להעביר
לעולם ברזילי. הוא לא היה קיים בעצם, אם מישהו
ממש לא, אבל זה המתקן הגרוע ביותר והטוב ביותר,
והטוב ביותר, כן, בטח.
וואו, האמת שזה לחלוטין, אני אשלם עם המסקנה הזו, מגניב.
דרך אגב, גם בחול יש רכבות תרים שהן נראים מאוד מיושנות, כאילו שהן באמת ותיקות, ואז עוד לפני שאתה עלית, אתה מפחד, כי אתה חושב שאולי זה יתפרק בדרך. אבל זה לא קורה אף פעם, זה לא קורה.
מלבד כמה פעמים.
אין קשר, אין קשר.
אין קשר בין רמת הבטיחות של המתקן לעובדה שהוא מתפרק מדי יום. הרגעת אותנו, דוקטור גבי. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזו. קנינו את הדירוג הזה. תודה רבה לאורן ברזילי. אנחנו סיימנו את הספשייל לונה פארק שלנו, פארקי שעשועים. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על השידור הזה, תודה רבה לעורכת המשדר ענת אורי, תודה רבה למפיקים אבי שמאי וענת אורי, תודה רבה לטכנאים שרון לרנר, תודה רבה לצביקה בשבקין, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה שעזר לנו, ותודה מעומק הלב לדוקטור גבריאלה דורפמן פורמן ולדוקטור ארז גרטי, תודה רבה לכם.
תודה לך.
בכיף.
ושיהיה לכם המשך יום טוב, אנחנו נהיה פה מחר עם שלל עניינים מדעיים, ענייני ידע מרתקים, תודה.